רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
השקת עושים טכנולוגיה בחסות ג'נרל מוטורס, חברת הרכב היחידה בישראל שמובילה פיתוחים מתקדמים לרכבים עתידיים. רכבים אוטונומיים עומדים לחולל את אחת המהפכות הגדולות ביותר בהיסטוריה האנושית, מהפכה שתיגע בכל תחום בחיינו, מדיור ותכנון ערים ועד ביטוח ואנרגיה. ג'נרל מוטורס ישראל מתמקדת בפיתוחים לרכבים אוטונומיים ומקושרים ומזמינה אתכם לקחת חלק במהפכה הזו. החברה צומחת ומגייסת מפתחי תוכנה ואלגוריתמאים במגוון תחומים. אתם מוזמנים לשלוח את קורות החיים שלכם לכתובת ta.israel@gm.com ולהצטרף לקבוצת ג'נרל מוטורס ישראל בלינקדאין. שוב, ta.israel@gm.com או להצטרף לקבוצת ג'נרל מוטורס ישראל בלינקדאין. בואו להשפיע על עולם הרכבים העתידי. ג'נרל מוטורס ישראל מחכה לכם.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
שלום וברוכים הבאים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט חדשות הטכנולוגיה מבית עושים היסטוריה ברמת גן. אני ארנון זמיר ואיתי באולפן היום מני רוזנפלד ויונתן רואש. כמו בכל משדר, נשוחח על מה שהיה השבוע ומה שיהיה בעולמות הטכנולוגיה ולאן מתקדמים הפיתוחים שמעצבים את חיינו. שלום לשני האורחים שלנו, מני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, מתמטיקאי בוגר מכון ויצמן למדע ומומחה בלמידה חישובית.
שלום ארנון.
מני הקים את ביטקויל, משחק על ביט COIL, שהפך להיות בזמנו אקסצ'יינג' הביטקוין הישראלי הראשון. באיזה שנה זה היה?
2011.
מדהים. ולצידו יונתן רואש, מנכ"ל חברת קדיט, שעוסקת ביישומי בלוקצ'יינג' באנטרפרייז. אתה תסביר לנו אחר כך מה זה אומר.
אני אנסה, כן.
מהנדס חשמל, ומי שהקים את Bits of Gold, שם שכל מי שנמצא קצת בתוך התחום הזה מכיר, הברוקראז', חנות הביטקוין, אם תרצו, הגדול בישראל. יונתן גם היה שותף של מני בהקמת איגוד הביטקוין הישראלי. אז אלן יונתן.
היי.
תודה לשניכם שהצטרפתם, וכמו שבוודאי ברור מהאורחים שהזמנו, נושא הפרק שלנו היום הוא ביטקוין ובלוקצ'יין. קשה לי להאמין שמישהו מהמאזינים שלנו לא שמע בכלל את המונח ביטקוין מעולם. אם אתה פותח אינטרנט או עיתון או מאזין לרדיו בשנים האחרונות, נתקלת במילה ביטקוין בדרך כלל כאשר או שהמטבע הווירטואלי חצה איזושהי תקרת מסחר, פרץ את תחום השבוע שעבר, מה, 6,500 דולר?
7,000 כבר.
7,000, אני לא מספיק לעקוב. או שאנחנו שומעים עליו כאשר יש איזושהי שערוריה, כמו 9 מיליארד ביטקוין שנמחקו, דולר שווה ערך ביטקוין שנמחקו. ננסה להסביר היום על מה מדובר, ואני רוצה להגיד שאחת הפעמים הראשונות שאני זוכר שיחה שלי על ביטקוין, הייתה לפני כמעט, בטח קרוב לשמונה שנים. שוחחתי עם אשתי על איזשהו רעיון משונה להשקעה במטבע שעבר בשיח בינינו לפני זה, כמה חודשים לפני כן, שאז נראה היה מוזר, מישהו הציע לי לקנות משהו שנקרא ביטקוין. כמה חודשים אחר כך השיחה עם אשתי הייתה, חבל שלא קניתי, זה עלה נחמד, אבל זה כבר יקר מדי, הביטקוין כבר 14 דולר, ולא קניתי. אני יכול להגיד להגנתי שבאותה שיחה דיברנו על עוד הזדמנות השקעה במטבע שאתם זוכרים, היה הסתובב פה דינר עיראקי.
כן, היה כזה דבר.
פחות או יותר סביב הפלישה האמריקאית לעיראק, וגם אותו לא קניתי. אחד מהם הייתה החלטה טובה, אחד מהם פחות. זאת הייתה בעצם הפעם הראשונה שהאנשים שמסביבי, החבר'ה ההרפתקניים יותר, קנו כמויות מכובדות ונכנסו לעולם של ביטקוין ושל הטכנולוגיה שמאחוריו בלוקצ'יין, ואני נשארתי עם איזשהו סימן שאלה. קודם כל, קשה היה לי קצת להבין בזמנו על מה מדובר. דינר עיראקי אני מבין, יש שטרות, כתוב עליהם משהו, אם המדינה יודעת לגבות אותם בערך, אני אעביר אותם בין אדם לאדם, והם יספקו ערך אמיתי, או ערך חליפין, או ערך נצרך. אבל מה זה בעצם ביטקוין?
אז ביטקוין הוא סוג חדש של כסף, בדיוק כמו הכסף שאנחנו מכירים, אבל יותר טוב. למעשה, זה המטבע הראשון בעולם שהוא גם דיגיטלי וגם מבוזר, אז בניגוד למה שהזכרת, כמו שטרות שזה זה משהו פיזי, אז ביטקוין זה דיגיטלי, זה הכל עם מחשבים, אינטרנט, זה באמצעות תוכנות שאפשר להריץ על המחשב, ובאופן זה הוא לא באמת שונה מהכסף שאנחנו רגילים אליו, כי גם היום רוב הכסף הוא דיגיטלי, כשאני אומר שיש לי 10,000 שקלים, זה לא אומר שאני מחזיק שטרות, אלא זה יושב בבנק, יש מחשב של הבנק ששם רשום שיש לי 10,000 שקלים, אז ביטקוין דומה במובן מסוים הבחינה הזאת. מה שמיוחד בביטקוין זה שהוא מבוזר, אין פה איזשהו גורם של שליטה מרכזית, אין מישהו שמנפיק אותו או אחראי אליו, קובע את החוקים שלו, אני לא צריך בנק בשביל להחזיק אותו, אלא הכל מבוסס על רשת מחשבים שיתופית, על פרוטוקול פתוח, על תוכנה חופשית, ולמעשה כל אחד יכול בעצם להיות הבנק של עצמו, להתקין אצלו תוכנה למחשב, שאיתה הוא מחזיק את הכסף בעצמו, בלי בנק, בלי שום דבר.
אבל עוד לפני זה, אם אני מחזיק כסף רגיל במרכאות בבנק, אני יכול ללכת לכספומט ולמשוך אותו, או שאני יכול להזמין דברים באמזון ולשלם בכרטיס אשראי, והבנק שלי יעביר, אתה צודק, הוא יעביר ביטים במרכאות, הוא יעביר איפשהו שכתוב, ארנון שלח לאמזון 50 דולר, אמזון יראו את זה, והם יודעים מה לעשות עם ה-50 דולר האלה, בגלל זה אנחנו קוראים לזה כסף. איפה בביטקוין יש נמצא מעבר לכסף אמיתי?
אוקיי, אז קודם כל אני לא אוהב את המונח כסף אמיתי פה, כלומר אם כבר רוצים, אז ביטקוין הוא כסף יותר אמיתי מאשר כסף שאנחנו מכירים, כסף הממשלתי, אבל כן, זה פשוט כל אחד זה סוג אחר של כסף, וגם עם ביטקוין אפשר לשלם בכל מקום שמקבל אותו כתשלום, כן, כמו שאמזון, גם שקלים היא לא מקבלת, כן, צריך לעשות המרה של השקלים לדולרים או משהו כזה, וזה גם דרך אגב די יקר, כן, החברות כרטיס אשראי גובות איזה 3% עמלה, רק על המרה של המטבע, מעבר לכל העמלות האחרות, אז אותו דבר פה, אז יש עסקים שמקבלים ביטקוין, יש עסקים שלא מקבלים ביטקוין, ואז אני יכול להמיר שקלים לביטקוין, או שהם מקבלים ביטקוין, ואז הם ממירים אותו לשקלים, וכן, ויש גם מסחר ער בין ביטקוין מול מטבעות מסורתיים, כן? כמו שאני יכול ללכת לסניף צ'נג' באלנבי, להחליף שקלים בדולרים, אני יכול גם להחליף שקלים לביטקוין ובחזרה, איך שאני רוצה, וכן, וככל שהזמן עובר, יש יותר עסקים שמקבלים תשלום בביטקוין, בעולם יש כבר כמה מאות אלפים כאלה, בארץ בערך 100, ולמעשה זה נועד להיות אלטרנטיבה לכסף שאנחנו מכירים, עם כמה וכמה יתרונות שכולם בסופו של דבר נובעים מהביזור שלו.
בהתחלה אבל הביטקוין זה היה קצת משחק, כן? המציאו את הטכנולוגיה הזאת, ואנשים שלחו את היחידות האלה מאחד לשני, ניסו לפתור את הבעיה הזאת של מזומן באינטרנט. איך אני עכשיו מעביר למישהו בצד השני מזומן? כשהייתי מולו, אז יכולתי להעביר לו פיסת נייר. ואז או שהנייר אצלי, או שהנייר אצלו. אבל כשעברנו לעולם של אינטרנט, אז כבר הפסדנו את היכולת הזאת להעביר מזומנים. וזה בדיוק מה שהביטקוין בא לפתור. בפעם הראשונה שזה יצא, אז אנשים אמרו, טוב, זה נראה כמו פתרון, אבל אתה מעביר יחידות כאלה קצת מצחיקות. לקח קצת זמן עד שהיחידות האלה תפסו, התחילו לתפוס ערך. הקריפטוגרפרים שהמציאו את זה, בהתחלה שיחקו עם זה, עד שזה מישהו אמר, טוב, אני רוצה פיצה. מי שישלח לי פיצה, אני אשלח לו 10,000 ביטקוין תמורת הפיצה הזאת. אז האמת, אנחנו מכירים את הבחור שקיבל את ה-10,000 ביטקוין, וששלח את הפיצות לאותם ראשונים שהחזיקו את הביטקוין.
הפיצה הרווחית בהיסטוריה?
בפירוש.
בהנחה שהוא לא מכר אותה מיד.
זהו, וזה באמת, כשאתה מדבר על כל האנשים שקנו ביטקוין מאוד מאוד מוקדם, אתה צריך לזכור שהם היו צריכים לשרוד עליות וירידות, ועליות וירידות. רוב האנשים מכרו, אם הם קנו ב-10, הם מכרו ב-100.
אין ספק שמדובר בהשקעה ספקולטיבית, אבל נגיע לזה בהמשך, לפני זה. אם אני עכשיו רוצה להעביר לכם כסף, אני יכול להיכנס לאתר של הבנק, להגיד, מהחשבון שלי לחשבון של מני, תעביר כך וכך שקלים. למה אני צריך את ביטקוין בשביל זה? זה פותר לי את השאלה של איך להעביר כסף באינטרנט בלי למסור לכם ניירות, לא?
אז כן, תראה, יש כמובן גם היום דרכים להעביר כסף ואיכשהו זה עובד, אבל זה לא עובד מספיק טוב. יש כמה יתרונות וחידושים שביטקוין בא להביא, שזה קודם כל, יש פה עקרון פילוסופי, כי יש שכרגע בשביל להשתמש בכסף, כמו שתארת, אני צריך צד שלישי שטפל בזה, אני צריך את הבנק, אני צריך את המדינה, וזה בעצם מוריד את העוצמה האישית שלי, כי אני עם ביטקוין, יש עצמה אישית, כל אחד יכול לנהל את הכספים שלו בעצמו, בלי להזדקק לצד שלישי. עכשיו, מעבר לזה, יש לנו פה עלויות שהן יותר נמוכות, כי אם אני רוצה להעביר דרך הבנק למישהו בחול, זה יעלה לי כמה עשרות דולרים. בביטקוין אני יכול להעביר לכל אדם בעולם בצורה מהירה, בעלות הרבה יותר נמוכה. זה משהו שהוא גם חסין באינפלציה, כן? יש כמות מוגבלת של ביטקוינים שיהיו, אז אפשר גם להחזיק ביטקוינים והערך שלהם לא נשחק. זה כמובן גם בינלאומי, אין בזה בעיות של ביטולי עסקאות, שזה משהו שעסקים מתמודדים איתו. זה משהו שחוסך לי את כל העלויות המרה בין מטבעות. שוב, אני מדבר כמובן על המצב שבו כולם משתמשים בביטקוין, כן? זה החזון, היתרונות של ביטקוין, זה פחות מה קורה איתו עכשיו, אלא מה יקרה עוד 30 שנים כשכולם ישתמשו בו.
מני, נגעת בכמה נקודות שהן נקודות חלשות במרכאות בטרנזקציות. תמיד כשאנשים מעבירים כסף מאחד לשני, אמנם הכסף מייצג ערך שעובר ממני אליך או ממך אליי, ויש פה איזה שהן חולשות, יש ביצולי עסקה, יש עלויות העברה, יש הבטחה, יש כמות הכסף, כאשר בשקלים, מי שמפקח על כמות הכסף, זה המדינה על זרועותיה השונות. איך ביטקוין נותן פתרון לצרכים האלה?
אז טכנולוגית, מה שהומצא זה דרך לתאם בין כולם, כדי שכולם ידעו למי יש כמה ביטקוין, ושאי אפשר יהיה להמציא משום מקום כסף חדש. איך שזה עובד, זה קצת מזכיר ביטטורנט, אתה יודע, המערכת שיתוף של סרטים, רק שגם במערכת סרטים הזאת, אתה בעצם מוריד את הסרט מהרבה מאוד גורמים אחרים, לא מגורם מרכזי אחד שמתאם. אז באופן דומה, ביטקוין זה קצת כמו המערכת הזאת, כשיש בעצם קובץ אחד שמשתפים בין כולם, זה ספר חשבונות ענק. למי יש כמה ביטקוין? וכל הגדולה של המערכת הביטקוין זה... איך מעדכנים את הספר הזה? איך מעדכנים שעכשיו אני הזזתי ביטקוין אחד והעברתי אותו למישהו, אז כבר אין לי אותו, ולמישהו הזה יש אותו.
זאת אומרת, במקום שהבנק יחזיק את רשימת החשבונות ויגיד, לארנון יהיה שקל, למני יהיה שקל, ליונתן יהיה שקל, יש רשימה אחת מרוכזת, ועותק שלה נמצא אצל כל אחד מאיתנו?
אז בדיוק מה שאמרת, חוץ מהמילה מרוכזת. יש רשימה אחת מבוזרת, כלומר, יש... אלפי עותקים שלה, אבל אין מקום מרכזי אחד שהוא האוטוריטה של הרשימה. לכולם יש עותק של הרשימה, ואף אחד לא יותר חשוב מאף אחד אחר. והשאלה היא, איך כשיש אלפי עותקים של הרשימה, מגיעים להסכמה לעדכון של הרשימה הזאת לגרסה החדשה שלה.
אז לפני שנדבר על איך זה מתוקף, נניח שאני עכשיו, יש על המחשב שלי עותק של הרשימה הזאת, כי יורדתי, איך זה נקרא בביטקוין?
צומת ביטקוין.
צומת?
כן, כל מחשב שמחובר לרשת ומכיל עותק של שרשרת הבלוקים, זה נקרא צומת ברשת הביטקוין.
יש לי עותק על המחשב כי הורדתי צומת ביטקוין, ואני רוצה להעביר אליך כסף. אני אוסיף לרשימה שמופיעה אצלי שורה שאומרת, ארנון מעביר למני חצי ביטקוין?
וכן, למעשה, האבן בעניין הבסיסית של איך כל המערכת ביטקוין עובדת, זה מה שנקרא טרנסאקציה או פעולה, שכן, שהטרנסאקציה אומרת, כך וכך ביטקוינים עברו מכתובת א' לכתובת ב', ובשביל שהטרנסאקציה תהיה תקינה, היא צריכה להיות עם משהו שנקרא חתימה דיגיטלית. למעשה, כל מי שמשתמש בביטקוין, יש לו מפתח, במציאות המפתח הוא מסוגל ליצור חתימה, שמאשר את העברה של ביטקוינים מהכתובת שלו לכתובת אחרת. עכשיו, המושג הזה של טרנסאקציות, חתימות, זה משהו שהוא לא חדש, כן, זה... קריפטוגרפיה של מלפני עשרות שנים, שבעולם מושגים הזה עשרות שנים זה המון, אבל מה שבעצם חדש פה, זה איך עושים סדר בין כל הטרנסקציות האלה, כן? כי בשביל, כמו שיונתן נסביר, בשביל שזה יעבוד, צריך שכולם יסכימו מה קדם למה, ואפשר לעשות את זה בקלות, אם יש שרת אחד מרכזי, שמסתכל על כל הטרנסקציות ובוחר מה הסדר, לעשות את זה בצורה מבוזרת, זה יותר קשה, וזה בעצם החידוש של סטושי נקמוטו שהמציא את ביטקוין באמצעות הבלוקצ'יין.
הטרנזקציות האלה, זה בעצם דומה לצ'ק. אני מעביר למישהו איזשהו סכום, ואני חותם. וכל האחרים בודקים שקודם כל יש לי את הכסף שרציתי להעביר הלאה, mm-hmm. ושהחתימה נכונה. וכל הטרנזקציה זה כמו אוסף של הרבה מאוד צ'קים שכולם חתמו, mm-hmm. שהצטברו אחד אחרי השני. אפשר לדעת בעצם לעקוב על המסלול שהביטקוינים עשו, איך הם עברו מאחד לשני לשלישי, וככה כולם משתכנעים למי יש כמה ביטקוין. Mm-hmm. אתה יכול לראות עד מההתחלה של ההיסטוריה של ביטקוין, איך הכסף נכנס למערכת, זרם בין כתובות, והחלק החשוב זה זרם בין כתובות, לא בין, אתה לא יודע מי האנשים שעומדים מאחורי הכתובות, אתה רק רואה כתובות של ביטקוין.
הכתובת היא כתובת כמו רחוב, מדינה וארץ?
לא, זה כתובת שיותר דומה למספרים ואותיות, שאי אפשר להבחין באמת לקשר בין הזהות שנמצאת מאחורי הכתובת. Mm-hmm. כוכבית קטנה, כאשר אתה בא להמיר את הכסף לשקלים, או משקלים לביטקוין, אז הגופים שעושים את זה בדרך כלל, הם עובדים תחת רגולציה, ואז הם מזהים אותך. אז יש בכניסה וביציאה לעולם הביטקוין, ברוב המקרים יש קישור בין הכתובת הזאת לבן אדם אמיתי, בעיקר לצורכי מס.
זאת אומרת, בתוך הטרנזקציה עצמה, בתוך, כאשר הפעילות נעשית כולה על הטכנולוגיה, על הבלוקצ'יין, ניתן לשמור על אנונימיות, אבל ברגע שפוגשים את העולם במרכאות, אני עושה עם האצבעות מרכאות העולם האמיתי, רשויות וגופים ואנשים שרוצים לדעת מי אנחנו צריכים שנזדהה.
אז כן, אני חושב שיש פה איזון די טוב בין הרצון מצד אחד לשמור לפרטיות, מצד שני למנוע שימוש לא לגיטימי בכסף, כי ברמת הברית מחדל, הכל סודונימי, אין, אי אפשר לדעת באמת מה קורה מה, אבל אם באה רשות אכיפת חוק ורוצה למנוע הלבנות הון ודברים כאלה, אם היא מספיק תתאמץ, כנראה תצליח לקבל את המידע שהיא רוצה.
אתם יכולים להסביר לי איך זה עובד טכנולוגית? אני עכשיו רוצה לקנות עשירית ביטקוין שכרגע שווה $700.
כן. משהו כזה.
הנה $700, שמתי לכם על השולחן בכסף. מה עושים?
אוקיי, אז קודם כל זה יפה ששאלת ככה, כי אתה יכול לקנות ביטקוין מכל מי שיש לו ביטקוין ומוכן למכור לך, כן? אתה לא צריך ללכת למנכ"ל חברת ביטקוין בעם ולשכנע אותו שימכור לך ביטקוין, כל מי שיש לו יכול למכור, אז אני גם כאדם שיש לי ביטקוין, יכול למכור לך, אם אני רוצה לעשות את זה, אז למעשה לי פה יש מכשיר סלולרי עם אפליקציה שבעצם מהווה ארנק ביטקוין. עכשיו לך, גם אם אתה רוצה להחזיק ביטקוין, גם אתה תצטרך איזשהו ארנק ביטקוין, ואתה יכול לעשות את זה או למחשב שלך, או לסלולרי שלך, או יש גם הרבה דרכים אחרות. ברגע שהתקנת אפליקציה כזאת, האפליקציה יוצרת לך מפתחות, ויוצרת כתובת ביטקוין שמתאימה למפתח הזה, אז אתה בא, מציג לי במכשיר שלך, הנה הכתובת שלי, תביא לי לפה, ואני במכשיר שלי, סורק את הכתובת, לוחץ על הכפתורים שאומרים, תשלח כך וכך ביטקוינים לכתובת הזאת, וזהו, יש לך ביטקוינים שלך, שהם תשלט בהם.
מה קרה מאחורי הקלעים בעברה הזאת?
אז מאחורי הקלעים, מני בעצם ביקש מהארנק שלו, מהאפליקציה, שתחתום על טרנזקציה שמעבירה לך את הסכום.
האפליקציה חתמה?
כן, האפליקציה השתמשה במפתח הזה שמני תיאר, mm-hmm. זה מפתח סודי. המפתח הזה הוא בעצם השליטה בביטקוינים. אז הוא השתמש, האפליקציה השתמשה במפתח, חתמה על טרנזקציה, זה קצת כמו הצ'ק הזה, mm-hmm. והטרנזקציה הזאת הופצה לרשת הביטקוין. היא עברה בכל הנודים, כל הצמתים של ביטקוין, ומתישהו אתה ראית במכשיר שלך, שהנה, מני באמת חתם על טרנזקציית ביטקוין, שהוסיפה לך כמה ביטקוינים, אז המכשיר שלך אומר, בעצם אני עכשיו נמצא עם קצת יותר ביטקוין, וכל הרשת עכשיו עובדת על לחתום את זה בספר חשבונות הגדול, שזה יהיה חתום לעד, שלמני יש קצת פחות ביטקוין, ולך יש קצת יותר.
זאת אומרת, מני כתב לי צ'ק וירטואלי בביטקוין, יצר טרנזקציה וחתם אותו באמצעות מפתחות ההצפנה, אנחנו משדרים את הטרנזקציה לכל העולם, זה קצת כמו הגדרה של DNS, של שרת באינטרנט. אני מצמיד כתובת לשם לכתובת IP, ולוקח איזשהו זמן עד שזה עושה propagation, עד שזה מתפזר באינטרנט. גם בביטקוין, כשאני אעשה טרנזקציה, אקח כמה ימים עד שהיא תופיע אצל כולם?
אז לא, זה לוקח כמה שניות שלכולם יש את הטרנזקציה והם רואים אותה, עד שזה עובר את האישורים השופים, זה יכול לקחת כמה עשרות דקות, תלוי במצב.
זאת אומרת, ההפצה היא מאוד מהירה, ואז יש שלב של אישורים סופיים. למה אתה מתכוון? הרי אין לי פה בנק שאומר, נכון, למני יש את הכסף, הוא יכול להעביר לארנון. איך נעשים האישורים?
נכון, אז יש פה בעצם רשת מחשבים מבוזרת, שכל מחשב ברשת עושה איזושהי הצבעה או ווטינג, על מה לדעתו הסדר נכון של הפעולות, מה קדם למה, האם הפעולה הזאת תקינה, ואת ההצבעה הזאת הוא עושה באמצעות כוח חישובי. וזה מה שהופך את זה לבלתי ניתן זיוף, כי אתה חייב כוח חישובי בשביל שתוכל להצביע כמו כל אחד מהמצביעים האחרים, ולכן אחרי שעובר קצת זמן, אז כל הרשת רואה כל האחרים על מה הם הצביעו, וברגע שכבר מספיק הצביעו על פעולה מסוימת שהיא תקינה, אז כולם יודעים שפעולה תקינה והיא לא תשתנה.
ואז הביטקוין יופיע בארנק שלי?
אז נכון, כן, האמת, אתה תראה את זה גם לפני, אבל כן, אחרי שעובר התהליך הזה שכולם מצביעים וכולם רואים שכולם הסכימו, אז זה כבר יגיע לרמה של אישור יותר סופי.
מה יקרה אם אני אקח את הארנק שנמצא על המחשב שלי, אני אפתח את הקבצים שלו, ואני אוסיף שורה בעצמי, שאומרת, מני העביר לי 3 ביטקוינים?
אז כן, אז פה יש שתי בעיות, אז קודם כל, בשביל שהשורה הזאת תהיה תקינה, היא חייבת חתימה דיגיטלית, כן? אז אם אני לא באמת אישרתי את הפעולה הזאת, אז אתה יכול עם הרישום הפנימי אצלך לעשות מה שאתה רוצה, כי זה המחשב שלך, וברגע שאתה רוצה להפיץ את זה ברשת, שכולם יסכימו שבאמת קיבלת, וכדי שכשאתה תרצה לבוא למישהו אחר ולהביא לו את הביטקוינים, שהוא יסכים שבאמת יש לך אותם.
שזה כמו להכניס את הסיסמה בחשבון הבנק?
אז כן, יש דמיון מסוים בין החתימה הדיגיטלית לבין סיסמה בחשבון הבנק, אבל פה אולי אני אגיד מה כן ההבדל הגדול בין חתימות דיגיטליות לסיסמה. אז סיסמה גם אפשרת לך להוכיח שאתה אתה, כי רק אתה יודע את הסיסמה, אבל איך אתה עושה את זה? כך שאתה מוסר את הסיסמה. אז אם אתה מוסר אותה, אז כבר אתה לא האדם היחיד שיודע אותה. יש פה איזשהו פרדוקס שזה מוביל להרבה מהבעיות ההבטחה שיש בכרטיסי אשראי וכולי. חתימות דיגיטליות, אני משתמש במפתח שלי בשביל ליצור את החתימה, ואת זה אני עושה בלי שאני צריך לשתף את המפתח שלי. ובכל זאת אני מוכיח שאני אני, וששארתי את הפעולה, ושאם לא עשיתי את זה, אז אף צומת אחר ברשת הביטקוין לא אשכים שבאמת קיבלת אותם.
אז זאת רמה אחת של הווידו, ומה היה הרמה השנייה?
אז הרמה השנייה, נגיד שכן חתמתי על הפעולה, אבל יכול להיות שאני חתמתי על פעולה סותרת, כשאת אותו כסף מעבירה למישהו אחר. ואז לא יכול להיות שזה יעבור גם לך וגם למישהו אחר. אז פה נכנס באמת התהליך של ההצבעה, על מה הסדר נכון ואיזה מהפעולות היא זאת שנכנסת, וכל עוד זה לא קיבל את האישור הזה, זה יכול להיות שפעולה נראית תקינה בפני עצמה, אבל יש פעולה אחרת שסותרת אותה שקיבלה קדימות ובעצם ביטלה את הפעולה הזאת. אז כל עוד זה לא עבוד כל התהליך ברשת, אתה לא יכול לדעת שזה באמת אושר.
איך המחשבים יודעים מהי הפעולה האחרונה, או איך אנחנו יודעים כמה מחשבים מסכימים איתי וכמה לא?
בעצם החוק הגדול בביטקוין שמבוסס על טכנולוגיית בלוקצ'יין, זה שהבלוקים האלה שנוצרים, שאוספים את כל הטרנזקציות, יוצרים שרשרת. והשרשרת הכי ארוכה ששמעת עליה, היא השרשרת הנכונה.
שרשרת של בלוקים.
שרשרת של בלוקים, זה בדיוק בלוקצ'יין. הרעיון הוא שיכול להיות שתהיה הסכמה ברשת ויהיו... חלק מהמחשבים יחשבו שהטרנזקציה הזאת באה קודם, וחלק יחשבו שטרנזקציה אחרת באה קודם, ואז הם יתפצלו. כל אחד יהיה לו תמונת עולם שונה של למי יש מה. אבל זה לא יימשך לאורך זמן, כי מתישהו ייווצר עוד בלוק, והשרשרת היותר ארוכה היא תהיה זו שכולם צריכים להאמין לה. אז החוק הגדול זה השרשרת הכי ארוכה שולטת, ו... כל צומת מתייחסת לעולם כאילו הוא מסופר על ידי השרשרת הכי ארוכה.
כן, אני אדגיש פה גם שמה שחשוב לפעילות של המערכת, זה לא משנה איזה מהשרשרות היא זאת שתנצח, או איזה מבין פעולות סותרות היא זאת שתתקבל, מה שמשנה זה שכולם יסכימו, כן? אז אם נגיד אני ניסיתי לעשות שתי פעולות סותרות, אחת לך, אחת למישהו אחר, אז אם זה הגיע למישהו אחר, זה בסדר, ואם זה הגיע לך, זה גם בסדר. מה שאנחנו רוצים למנוע זה מצב שאתה חושב שזה הגיע לך, אבל זה בסוף הגיע למישהו אחר. לכן יש פה איזשהו תהליך שבסופו של דבר כולם מסכימים וכולם רואים שכולם מסכימים, וגם אם אני נגיד שמעתי על פעולה אחת לפני השנייה וחשבתי שהיא נכונה, אחרי שאני רואה שכולם דווקא בחו משהו אחר, אני אשנה דעתי, ואז יש הסכמה.
החלק המעניין פה זה שאתה רואה התייחסות לכל מיני מקרי קצה של מה יקרה אם ינסו לעבוד על אחרים וחתימות ופיצולים. כל הטכנולוגיה הזאת שעומדת מאחורי זה, בסוף אתה רק רואה אותה בארנק, מעביר ביטקוין, רואה שהביטקוין הגיע בצד השני, זה מאוד שימושי, ואתה לא באמת מודע לקומפלקסיטי, למה שקורה מאחורי הקלעים, עם צמתים ועם קונסנזוס ובלוקים וחתימות. זה הגיע לרמה שיש הרבה מורכבות במערכת, אבל מבחינת השימוש בה היא די פשוטה.
זאת אומרת, ברור שהמשתמש הממוצע לא צריך להצפין בעצמו ולתקתק את כל החתימה הדיגיטלית שלו כשהוא רוצה להעביר מטבעות. מה שקורה מאחורה זאת רמת אבטחה, זה ביזור של מערכת אבטחה, או שימוש בביזור כדי ליצור מערכת אבטחה, שתייצר אמינות שקולה, או יש שיאמרו גבוהה יותר משל מערכות מרכזיות.
זהו, והיופי הוא שזה פותר בעיות שבהן אי אפשר שתהיה מערכת מרכזית. למשל, כשאתה מעביר כסף בכל העולם, אין היום בין הבנקים מערכת מרכזית שמעבירה את הכסף. היום בבנקים הכסף קופץ מבנק לבנק לבנק, ולכן לוקח אפילו עד שבוע בשביל להעביר כסף בין יבשות. הסיבה שאין זה שפשוט לא מצאו בין הבנקים את המקום המרכזי שיחד בין כולם, שיעשו את העברה הזאת מיידית.
המקום שייצר הסכמה בין כולם, שכולם יאמינו לכולם באיזושהי צורה.
בדיוק, ויש הרבה תעשיות כאלה שמתחרים, לא מצליחים למצוא את הגורם המשתף שיגרום לתעשייה שלהם לפעול בצורה יותר יעילה, ומסתכלים על הטכנולוגיה הזאת של בלוקצ'יין, כאולי זאת הדרך בשביל לתאם בין כולנו בלי גורם מרכזי.
אז הבלוקצ'יין בעצם אומר, במקום שיהיה בורר איזשהו צד שלישי או רשות מדינית שמקובל על כולם, כי אין כזה ברמה העולמית, אנחנו נבנה מערכת שבה כולם משגיחים על כולם כל הזמן באמצעים קריפטוגרפיים, באמצעי הצפנה.
בדיוק.
אני מבין נכון?
כן.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
הפרק בחסות GM, המפעילה מרכז פיתוח גדול בהרצליה ומגייסת חוקרים, אלגוריתמאים ומהנדסים. ארנון זמיר ערך את אפרת רוזנמן שמובילה את קבוצת הקוגניטיב דרייבינג בג'נרל מוטורס, לשיחה על האתגרים של פיתוח רכב אוטונומי, ובפרט על הדרישות הגבוהות מהמערכות האלה.
איך אפשר לגרום לאלגוריתם, למחשב, לא רק להבין מה הוא רואה, אלא גם לנחש מה הדבר הנכון לעשות?
אז קודם כל זו שאלה מצוינת, וזה בעצם האתגר הכי מעניין כאן, זה בעצם אנחנו רוצים ללמד אותו מה שנקרא driving policy, אוקיי? אנחנו רוצים שהוא יאמץ לעצמו driving policies, ולא רק אחד, כל מיני, וזה גם יכול להיות אחד כאן בישראל, ואחד אחר בהודו, ופוליסי אחר כמובן בין עירוני, ובתוך העיר, ואם יש לך כיכר, אז אתה צריך ללמוד הרבה מאוד policies. הטכנולוגיה היא בדרך כלל מה שאנחנו קוראים reinforcement learning. זה מדובר בטכנולוגיה, טכנולוגיה שבה יש אינטראקציה של הסוכן עם סביבה, והסוכן עושה actions, פעולות, ומקבל reward, כאילו מקבל איזשהו תוצאה, איזשהו פרס או עונש על מה שהוא עושה, ומזה הוא לומד. אז הוא עושה אינטראקציה, ובטכנולוגיה אותי הוא מנסה, ואז הוא רואה...
ראיתי את זה בתוכנות שמשחקות משחקים, Mario Brothers וזה, תוכנה שרצה הרבה פעמים על המשחק, עד שהיא מצליחה לסיים את השלב, כמו ילד עם נינטנדו.
נכון, אתה צודק מאוד. באמת, ההצלחות שהיו ל-reinforcement learning בשנים האחרונות, הן מאוד מאוד מרשימות, ואפילו מרגשות. אנחנו מכירים את התוצאות עם האטארי, שמצליחים לשחק משחקי האטארי, כל מיני סוגים ברמה שהיא הרבה יותר טובה מ-human level. המחשב ינצח בגו, היום שזה משחק סופר מסובך, המחשב יודע להטיס הליקופטר, הליקופטר ניסויי, זאת אומרת לא הליקופטר אמיתי, אבל יודע כבר להטיס הליקופטר, ויש עוד הצלחות של reinforcement learning.
הצטרפו ל-GM המפתחת את המכוניות האוטונומיות של העתיד. בקרו באתר המשרות של General Motors, שקישור אליו יופיע בבאנר באתר הבית של רשת עושים היסטוריה. ranlevi.com
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
אני אסביר לכם מה שלמדתי מכם עכשיו, תגידו לי אם אני טועה מאוד. אם אני רוצה עכשיו להעביר כסף בביטקוין, אני נכנס לאפליקציית הארנק שלי על המחשב או על הטלפון, בוחר את הכתובת או כותב את הכתובת של מי שאני רוצה להעביר אליו, ושולח לו כסף. ברגע שעשיתי את זה, הטרנזקציה, ההוראה שנתתי, משודרת לכל המחשבים שמחזיקים את העותקים של הבלוקצ'יין, את עותקי כל רשימת העברות שנעשו מהתחלת הימים של ביטקוין, ואם כל המחשבים מסכימים, או מספר גדול של המסכימים, מחשבים מסכימים, שמותר לי לעשות את העברה הזאת, ושהיא באמת אני זה שכתבתי אותה, אז היא תתבצע. אם איפשהו יצוץ אחד ויגיד, לא, זה לא מה ש... לארנון אין את הכסף הזה, או החתימה הזאת היא לא של ארנון, הוא צריך שתהיה לו את השרשרת בלוקים הארוכה ביותר, כדי להוכיח שהוא זה שצודק. הבנתי טוב?
כן.
כן.
אז עכשיו, למה שרשרת בלוקים?
למה שרשרת?
כן, מה קשורה פה שרשרת של בלוקים? ודיברנו אז... קודם בהכנה על קריאה של בלוקים, ואני זוכר משלגיה ושיבת הגמדים, שכשקורים מתלכלכים בפחם, ושרים שירים עם גרזן, עם מקוש.
אז כן, אז למעשה הקוראים המיינרים הם אותם אלה שעושים את התהליך החישובי, שאיתו הם בעצם מצביעים מה הסדר נכון, ועושים פה משהו שנקרא proof of work, הוכחת עבודה, לא מספיק שהם עובדים, הם גם מוכיחים את זה, ובאמצעות זה עושים את הסדר. עכשיו להסביר, כן, ולמעשה... אני אגיד עוד שאמרתי הבלוקים מגיעים אחת לעשר דקות, אז למעשה בשביל למצוא בלוק צריך, יש כאלה שמתארים את זה כלפתור חידה מתמטית, אני לא הכי אוהב את התיאור הזה, אבל הוא מספיק טוב לצרכים שלנו, אז למעשה המיינרים מפעילים את המחשבים שלהם, זה מחשבים מיוחדים, כי זה לא מחשב רגיל עם מעבד מסך, זה שבבים יהודים עבור העבודה הזאת, מפעילים את המחשבים, מנסים לפתור את הבעיה, עד שהם מוצאים פתרון. ברגע שהם מצאו פתרון, הם יכולים לשלב אותו עם כל המידע לטרנסקציות שקרו בעשר דקות האחרונות, לשדר את זה כבלוק תקין. עכשיו, הסיבה שהם עושים את זה, זה שהם מקבלים תגמול של ביטקוינים חדשים שמקבלים, כשהם מוציאים את הבלוק. עכשיו, הסיבה של השרשרת, זה שכל בלוק מצביע על בלוק שהיה לפניו. וככה, זה יוצר שרשרת שולכת ומתחזקת, כן, הרי מה זה אומר? נגיד שיש פעולה, שאני שלחתי אליך איזה שם ביטקוינים, ונגיד שיש איזשהו קורא שיסתכל עליה, ואמר, כן, אוקיי, הפעולה הזאת תקינה, היא לא סותרת שום דבר, אני אכניס אותה לתוך הבלוק שלי. ואז בסוף הוא מוצא בלוק, ואז כל מי שמסתכל רואה, אוקיי, הנה יש בלוק, עם הוכחת עבודה, עם הטרנסקציה הזאת שאנחנו מדברים עליה, אז אוקיי, אז יש איזה מישהו ברשת שחושב שזה תקין. זה לבדו, זה לא כזה מספיק. אנחנו רוצים לראות שיש עוד קוראים שמאמינים בזה. אז מה שקורה, אז איזשהו מיינר אחר בונה גם בלוק בעצמו, שמצביע על הבלוק שעכשיו דיברנו עליו. וכמובן, בגלל שבלוק הזה מצביע על הבלוק הקודם, הוא לא יכול לכלול טרנסקציות סותרות. אז ברגע שעוד מישהו מוצא בלוק, שמצביע לבלוק הקדם, אנחנו אומרים, אוקיי, אז עכשיו, לא רק שהמיינר ההוא מסכים לזה, גם המיינר החדש מסכים
כלומר,
לזה.
כלומר, בכל פעם שאני קורא בלוק ומוציא ומצליח לאמת אותו, תכף תסבירו לי איך, בזה מאמת את כל אלה שמאחוריי? נכון. רק אם הם נכונים, הבלוק שלי אז, יקבל את האישורים?
אז נכון, כן, זה בדיוק מה שיוצר את השרשרת, וככל שהשרשרת מתארכת ומתחזקת, כך ברור לכולם שיש... הסכמה לדבר הזה, ומה שחשוב פה זה שזה גם תלוי במה עוד אנחנו רואים, כן? כלומר, אם אנחנו רואים שנגיד יש איזה שישה בלוקים שכל אחד מצביע לקודם, והראשון ביניהם יש פה פעולה שמעניינת אותי, ובנוסף לכך אני לא שמעתי על אף אחד אחר שבנה איזה בלוקים אחרים בלי הפעולה הזאת, אז אני מבין שכן, כולם מסכימים לזה, ואין סיבה שפתאום מישהו יחליט, לא, הפעולה הזאת לא קרתה, כי כולם רואים, כולם מסכימים על זה.
אני מבין.
בשביל להתקן בעצם את השרשרת הבלוקים, מה שהעדכון הזה הוא דרך להגיע להסכמה בין כולם, מה מצב העולם, איזה טרנזקציות הם בפנים, ואיזה טרנזקציות אנחנו לא רוצים להכניס.
כן, מאוד מגניב, זה מתחבר למונח של סדר מדומיין. אתם מכירים את הספר של יובל נוח הררי?
כן.
ההגדרה של סדר מדומיין, הוא אומר שכל החברה שלנו כולל קונספטים מרכזיים כמו לאום, צבא, משפחה או כסף, מתבססים סביב איזשהו סדר מדומיין מוסכם בין כולנו, שהוא סדר כי הוא מגדיר את דרכי ההתנהלות שלנו ודרכי המחשבה שלנו על דברים, והוא מדומיין כי הוא לא יצא מתוך חוקי הטבע, כי אנחנו מסכימים
אז סדר מדומיין, זה נכון לגבי הערך של של ביטקוין אחד. נכון, אנחנו מסכימים שלביטקוין יש ערך, כי אנחנו מדמיינים שיש לו שימוש היום, יהיה לו שימוש בעתיד, קצת כמו כסף. אבל
בדיוק כמו כסף. אם אני נותן לך עכשיו שטר מנייר, כתוב עליו 100 ויש עליו ציור באמצע, אתה לא יכול לאכול אותו. אבל יש מוסכמה מדומיינת, או סדר מדומיין בין כולנו, שאומר שאתה יכול לקבל תמורתו אוכל.
נכון, אבל להבדיל, בשרשרת הבלוקים, הסדר הוא מאוד לא מדומיין. ואפשר לומר שהוא אפילו מאוד קרוב לחוק של טבע. כי מה שקורה שם, אני עכשיו מאמת את הטרנזקציה, אני נגיד מיינר, אני קורא. בדקתי את הטרנזקציה שלך, אני רוצה להכניס אותם לבלוק חדש. אני בדקתי ש... כל החוקים המתמטיים שעומדים מאחורי החתימה וכן הלאה ולידים, כלומר איפשהו זה באמת, זה סדר אמיתי של מתמטיקה, הם ולידים, ולכן אני בטוח שאתה אמרת, אתה רצית להעביר את הכסף למישהו, ועכשיו שאני פותר את הבעיה, גם הבעיה היא בעיה מתמטית, אז אני חותם את הבלוק הזה ביכולות מתמטיות, בתום התהליך נוצר עוד בלוק, שכולם בטוחים ש... עכשיו המצב החדש כולל את הטרנזקציה הזאת, אבל בטוחים לא מתוך אמונה. הם מסתכלים על הנתונים, יכולים לאמת שהמתמטיקה קרתה כמו שצריך, ובעצם השרשרת הזאת, החוזק שלה הוא בעוד ועוד חישובים שבמקור נובעים משורש מתמטי עמוק. אתה רואה פה קצת את ההתלהבות של הגיק, שזה מה שהכניס את רובנו לסיפור הזה של בלוקצ'יין בהתחלה, זה פתרון מאוד מאוד יפה איך להגיע להסכמה בין כולם, אבל הסכמה שלא דורשת בני אדם שיסכימו, זה ממש מתמטיקה.
איזה בעיות פותרים המיינרים? אני אגב, שתדעו לכם, מדמיין את הגמדים של שלגיה, יושבים ועושים תרגילים בחשבון.
הם פותרים בעיה...
ואם היה לי מחשב קריאה, הייתי קורא לו נמנמני.
כן, אתה היית צריך לתת לו שם סיני, כי היום רוב הקוראים הם...
בטוח שזה מדובב גם לסינית.
נכון. הקריאה הזו פותרת בעיה של, נקרא לזה תמצית של בלוק. בעצם, הקורא לוקח את כל הנתונים שהוא שם בבלוק, כל הטרנזקציות, אוסף אותם, הוא מוסיף שם טרנזקציה מיוחדת שמכניסה לכיס של עצמו כמה ביטקונים.
הקורא עצמו?
כן.
לכן זה נקרא קריאה?
כן, כי הוא בעצם מייצר יש מעין כמות מסוימת של ביטקונים, חוץ מהטרנזקציות שהוא מאמת לתוך הספר הגדול, הוא מאמת גם טרנזקציה מיוחדת שמייצרת ביטקוינים, שהולכת אליו לכיס, ובעצם יש פה תחרות בין כל הקוראים, כל אחד שם את הכתובת שלו, אני רוצה את הביטקוינים לכיס שלי, ואתה אם אתה קורא, אתה מתחרה בי, ואתה רוצה שהביטקוינים ילכו לכיס שלך, הביטקוינים החדשים.
שזאת הדרך של המערכת, של העולם של ביטקוין, לעודד אנשים לעסוק בקריאה, נכון?
בדיוק, זה מעודד את הפתרון של הבעיה הקשה, כדי ש... כשתאמת את הבלוק, אז הבלוק הזה, ותשדר אותו לכולם, כולם יגידו, טוב, בסדר, הוא פתר את המיינר הזה, הקורא הזה פתר את הבעיה לפני כולנו, אז עכשיו זאת האמת החדשה, ככה נראה הספר, הוא זכה בביטקוין.
זאת החתימה על החלק הזה בשרשרת הטרנזקציות.
בדיוק, והביטקוינים החדשים האלה עכשיו בכיס שלו, הוא יוכל להשתמש בהם, וכולם עוברים לבעיה הבאה, לבלוק החדש. הבלוק החדש יצביע לבלוק שכרגע מצאנו כולנו.
כן, למעשה אני אולי אצלול עוד קצת יותר לפרטים פה, אז יונתן הזכיר את העניין של התמצית של הבלוק, המושג הטכני בקריפטוגרפיה זה נקרא הש, הוא לוקח את המידע על הבלוק ועושה לו הש, שזה איזה משהו שלמעשה כל שינוי קטן במידע של הבלוק, יגרום לשינוי לחלוטין בהש הזה.
הש הוא אלגוריתם שמריצים בהרבה אירועים קריפטוגרפיים, ואירועים של... אימות מידע. למשל, אם אני מוריד קובץ מאתר, הרבה פעמים יופיע ההש שלו, לפי איזשהו אלגוריתם, כדי שאני אוכל לוודא שהקובץ שהורדתי הוא באמת הקובץ שהתכוונו לשלוח לי. זה אותו סוג של הש?
נכון, כן, זה בדיוק אותו הש, גם אבל ההשים שיש פה, זה צריך להיות דרגה יותר גבוהה של הש, זה נקרא הש קריפטוגרפי, שהוא צריך להיות חסין גם נגד השינויים זדונים. בדוגמה שנתת של הורדת קובץ, אז כן, הרי אתה רוצה לבדוק שהקובץ שורת התקין, אתה לא הולך כל בית ובית בקובץ לבדוק, מה שאתה כן יכול לעשות זה ליצור תמצית של הקובץ, ולראות שהקובץ שורד את התמצית שלו, תואמת את התמצית שמפורסמת איפשהו.
כאשר האלגוריתם, ההש, בנוי ככה שכל שינוי קטן בקובץ, ייצור שינוי עצום בהש.
נכון, כן, ואז אתה יכול בקרות לדעת אם באמת איזשהו שינוי, אבל בהקשר של הורדת קובץ, זה תלוי מול מה אתה מתגונן, כן? אם אתה מתגונן במצב שבטעות הייתה איזו שגיאה, רעש, לא יודע מה, קיבלת משהו לא נכון, אז בשביל להגן נגד זה, אתה צריך הש לא כזה מתוחכם. אם אתה רוצה להגן גם נגד מישהו שבאופן זדוני שינה את הקובץ, וניסה למצוא איזשהו קובץ אחר זדוני, שיש לו את אותו הש כמו הקובץ שחשבת, אז בשביל למנוע את זה, אתה צריך הש קריפטוגרפי, שהוא ברמה קצת יותר גבוהה, וכן, אז בביטקוין יש באמת השים, שזה השים סטנדרטיים, שמשתמשים בהם גם בהרבה דברים אחרים, אז יש פה כמה אלמנטים. אז קודם כל, יש עניין ההוכחת עבודה, שזה אומר דבר כזה, אם אני לוקח איזשהו מידע, מחשב עליו הש, אז לכל צורך פרקטי קיבלתי משהו אקרי, כן? זה לא באמת אקרי, אבל זה מתנהג באופן דומה. אז ההוכחת עבודה בביטקוין, זה למצוא בלוק, שאם אתה עושה הש שלו, אתה מקבל משהו, הרי ההש זה בסוף איזשהו מספר, אתה רוצה שהוא יהיה קטן מאיזשהו ערך מטרה מסוים, שמוגדר לפי הפרוטוקול של ביטקוין, לפי כל מיני דברים, אז אתה רוצה למצוא הש כזה שהוא נמוך.
ואני מוצא אותו פשוט על ידי ניסוי וטעייה.
נכון, כן.
בודק המון מספרים עד שאני מגיע במקרה לאחד שכן?
בדיוק, כן. כל ניסיון כזה יש לך הסתברות מסוימת להגיע למשהו שונה במטרה, אז אתה מנסה את זה הרבה הרבה פעמים, וכאילו מדובר על מספרים שאם אני אגיד אותם זה לא מספרים מוכרים, כן, קווטור וג'נטיליון, דברים כאלה, אבל כן, אבל אם יש לך כוח חישובי, ואתה מפעיל אותו לאורך זמן, אז בסוף תמצא פשוט באופן סטטיסטי.
זאת אומרת, יושב המחשב של הקורא, של המיינר, ומנסה המון 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 מספרים, עד שהוא מוצא אחד שעונה להגדרה של ה...
אז נכון, כן, אז עכשיו, אז זה מראה דברים. א', בעצם זה שמצאתי את זה, זה אומר שביצעתי עבודה, כן? כי אם לא הייתי מבצע את העבודה, לא הייתי מגיע בסוף לאותו השהוא כזה קטן.
וזאת הדרך של המערכת להקביל קצת בין ייצור של ביטקוין לייצור של מטבע רגיל.
אז כן, למעשה יש הדרגת הקושי של הקריאה מתכווננת כדי שנגיע תמיד לבלוק כל 10 דקות בממוצע, וזה מה שגם שולט על המנגנון אינפלציה של ביטקוין, כשיש לוח זמנים שהוא נמדד למעשה בבלוקים, לא בתאריכים, אז באמצעות המשחק עם דרגת הקושי, קובעים שזה יהיה בלוז, אבל...
ובגלל שאנחנו יודעים מה הסבירות למצוא הש מתאים,
נכון.
בכל נקודת זמן, אנחנו יכולים להעריך כמה זמן זה ייקח?
נכון, כן, ויש אלגוריתמים שמכווננים את זה, שזה...
בגלל זה אמרת קודם בערך 10 דקות.
אז כן, נכון, כן, כי למעשה, בקשר לזה, אז זה הכל סטטיסטי, כן? זה מה שנקרא התפלגות חסרת זיכרון, כלומר, אם במשך דקה ניסיתי למצוא הש מתאים ולא מצאתי, אז זה לא שאני עכשיו יותר קרוב לזה, כן? זה לא שעשיתי איזושהי עבודה ועוד מעט אני אסיים, זה לא, זה אקראי לגמרי, זה שהקדשתי דקה או שעה ולא הצלחתי, זה לא עוזר לי בשום דבר, ולכן זה משהו שמאוד משתנה, כן? זה יכול להיות הרבה פחות, זה יכול להיות הרבה יותר, זה מה שנקרא תהליך פואסון, שלא ארחיב עליו יותר מדי, אבל זה משהו שיש בו מידה רבה של הקריות. אבל זה בכל הנוגע לה, כמו שמעתי, ה-proof of work, ואיך שזה שולט על הקצב וכולי. העניין השני זה שכמו שאמרנו, כל שינוי קטן במידה משנה את ההש בצורה שאי אפשר להעלות על הדעת, ולכן לא רק שהוכחתי את העבודה, הוכחתי שאני מכיר בכך שפעולות מסוימות תקינות, כן? כי מה הבעיה? נגיד מישהו אחר רוצה לקחת את כל העבודה שעשיתי, את ההש בסוף שמצאתי, ולהגיד, הנה עבודה, והיא מוכיחה איזושהי פעולה מסוימת, שלא באמת זה מה שרציתי. אז הוא משנה את הפעולה הזאת, אבל אז זה כבר משנה את כל המידע, ואז כשהוא מחשב את זה, הוא יקבל הש אחר, הוא לא יקבל הש שקטן מערך מטרה. אין זה מוכיח שביצעתי עבודה, ושאני מכיר בפעולות מסוימות.
כלומר, המיינרים מייצרים שני דברים. אחד, הם מייצרים לעצמם ביטקוין, הם קוראים את המתכת היקרה שנקראת ביטקוין, ומה שהם משקיעים בשביל זה, הוא עבודה של המחשבים שלהם בחישוב ההשים, שאגב, היא עבודה שכשלעצמה היא די טיפשית, נכון? לעשות איזשהו, לפתור תשבץ ללא הרף, היא לא תורמת לעולם הרבה.
אז כן, נכון, ופה זה...
הדבר השני שהם עושים, זה שהפעילות עצמה מאשרת טרנזקציות?
אז כן, זה למעשה התפקיד הדואלי של הקריאה, אז אחד מהם זה לקבוע את ההנפקה של המטבעות, mm-hmm. כי למעשה הרי ביטקוין התחיל משהו, אז הוא התחיל מ-0 ביטקוינים, בסוף צריכים להיות מספר מסוים של ביטקוינים בעולם, 21 מיליון, שאלה היא איך מגיעים 0 ל-21 מיליון. אז אם זה היה מערכת ריכוזית, אז אין בעיה, נגיד שלסטושי, מי שימצא את ביטקוין, יש את כל 21 מיליון, וסגרנו עניין, אבל זה לא מה שאנחנו רוצים, אנחנו צריכים מערכת מבוזרת, וזה מה שנותן את הקריאה, זה איזשהו מנגנון שרירותי למדי, של איך הביטקוינים נכנסים למחזור, ואיך זה קורה, אז מי שמקדיש כוח חישובי, המקבל ביטקוינים.
עכשיו... זה קצת כמו, הגרלה. אני רוצה להשתתף בהגרלה, מי יהיה זה שיאמת את הבלוק הבא, וככל שיותר חשוב לי להשתתף בהגרלה, אני אקדיש יותר כוח חישוב להגרלה הזאת, כלומר, לבעיה שבאים לפתור. אני אעשה יותר השים בשנייה, ואשרוף יותר חשמל, שעולה לי כסף, בשביל לקבל יותר סיכוי לזכות בהגרלה הזו. זה גם יצר איזושהי מלחמה כזאת של כוח. למי יש יותר השים בשנייה? אז בהתחלה זה היה על מחשבים, אחרי זה היה על מאיצים של כרטיסים גרפיים, היום כבר זה צ'יפים מיוחדים, שכל מה שהם עושים זה קריאה של ביטקוין, והם מתקדמים בטכנולוגיה, בגודל, עם הפאבריקס הכי גדולים, הכי מתקדמים בעולם, בשביל לעשות את הקריאה, את החישוב הכי מהיר בעולם.
ואמרת שרוב הקריאה כיום היא בסין?
כן, זה הרוב הגדול של אותם חברות שהצליחו לייצר צ'יפים מתקדמים, בעצם יושבים בסין, אז הם גם מוכרים את הצ'יפים של קריאה, וגם משתמשים בזה בעצמם בשביל לאמת בלוקים, ועל הדרך לעשות, לייצר כסף לכיסם.
כן, ולמעשה התפקיד השני של הקריאה מעבר ההנפקה של המטבעות, זה כאמור לעשות סדר ברשת, לעשות את הסנכרון, לוודא שהכל תקין, ובעצם להגן על הרשת, כי הרי אם אנחנו מדברים על הרשת ואיך שהיא עובדת, אז חשוב גם להבין איך אפשר לתקוף אותה. ולמעשה, אם יש מישהו עם יותר כוח חישוב מלכל שאר הרשת, הוא יכול לתקוף את הרשת, כי הוא יכול לעשות כל מיני מניפולציות, כן? הוא יכול לשכנע את כולם שמשהו אחד נכון, ואז להקדיש את הכוח העצום שלו להוכחות של משהו אחר, ואז כולם יעברו לזה, וזה די בלגן. לכן, ככל שיש יותר קוראים שפועלים לפי הפרוטוקול הרגיל, כך יותר קשה לתוקף לתקוף. לכן גם חשוב לתמרץ את הקוראים שיהיו כמה שיותר שעושים את זה, כדי שיהיה קשה לתוקפים לתקוף.
אתה הזכרת מקודם את השם סטושי. סטושי הוא השם של הבן אדם שהמצא את ביטקוין?
אז כן, סטושי נקמוטו, זה הכינוי שלו. זה לא השם האמיתי, השם כמובן נשמע כמו שם יפני, אבל הבן אדם עצמו כנראה לא מיפן. יש גם כאלה שחושבים שזה בכלל קבוצה של אנשים, אני פחות מאמין בזה, אבל כן, הוא בעצם זה שבא והמציא את ההמצאה הזאת של הבלוקצ'יין, הוא כתב בהתחלה מאמר שמסביר מה זה הבלוקצ'יין, איך זה עובד, אז הוא לא בדיוק השתמש במילה בלוקצ'יין, אבל זה מה שהוא אמר, ואז הוא בעצם פרסם תוכנה, את הקוד של התוכנה הראשונית של הביטקוין, שזה תוכנה, כל מי שמריץ אותה, הופך להיות צומת ברשת הביטקוין, הוא יכול להעביר ביטקוין, לקבל ביטקוינים, ובשנתיים הראשונות, כן, הרי בינואר 2009 הוא הוציא את התוכנה, בשנתיים הראשונות הוא היה פעיל עדיין, כתב שדרוגים לתוכנה, ניהל דיונים בפורומים, ואז הוא פרש, זהו, נעלם, לא יודעים מה קורה איתו. עכשיו כמו...
ולא יודעים מי הוא.
נכון, לא יודעים מי הוא, וזה בדיוק מה שיפה בכל המערכת, כי אם זאת הייתה מערכת ריכוזית של היוצר שלה, יש איזה פריבילוגיות מיוחדות, הייתי מאוד רוצה לדעת מי זה הבן אדם, לוודא שהוא לא מסדר אותי. ובגלל שזה...
אבל לא חייבים להצמד אליו. יש מטבע נוסף על אותה מערכת, נקרא אתריום, שרק לפני זמן קצר קראתי על המייסד שלו.
אז כן, יש לא רק עוד מטבע אחד, יש 1,000 מטבעות שונים שעונים לאותן הגדרות בסיסיות, אבל כן, אז פה אז אולי מוביל לדיון קצת אחר. אני כן רוצה להשלים את הרעיון שמה שיפה במערכת מבוזרת כמו ביטקוין, שאני לא צריך לדעת מי המציא אותה, כי אין לו פריבילגיות מיוחדות. הוא קבע את הפרוטוקול, וכל מי שמשתמש ביטקוין מסכים לעבוד לפי החוקים של הפרוטוקול, וזהו. ועכשיו זה כן פשוט עניין של הקהילה, של המפתחים, של המשתמשים, ומה שיקרה עם ביטקוין זה מה שקהילה רוצה, לא מה שסטושי רוצה.
בכל זאת, בואו נדבר רגע על מטבע שנקרא אתריום. איך נקרא?
ויטליק בוטרין זה מי שהמציא את אתריום, ובניגוד לסטושי הוא כן בחר לחשף ו... כולם יודעים מי זה.
הוא כן פעיל ודמות ציבורית, אבל אתריום עובד באותה צורה כמו ביטקוין?
יש הרבה דמיון, יש גם כמה הבדלים, כלומר, גם אתריום מבוסס על שרשרת בלוקים, אבל יש כמה דברים טכניים ששינו שם. הבדל עיקרי זה כל המושג של חוזים חכמים, שבעצם מרחיבים את היכולות של ביטקוין. כן? במקום שזה רק מטבע אחד שעובר מאלף לבית, יש יכולות גם יותר מתקדמות פה.
אם ביטקוין היה בעצם ספר חשבונות שמתוחכם, שאפשר היה להתקן אותו בצורה מבוזרת, אז אתריום זה סוג של מחשב מבוזר, שיכול להריץ תוכנות, והתוכנות האלה רצות לא במקום אחד, כל הצמתים ברשת מריצים את התוכנות של אתריום, והתוצאה של התוכנות יכולות להזיז מטבעות לצד א' או לצד ב', זה מה שנקרא חוזים חכמים. יש חוזה, אתה שולח לו כסף, אתר, והחוזה שולט במה קורה עם האתרים האלה.
איך החוזה מנוהל? צריך אנשים שיפעילו אותו?
זה לא אנשים, אנשים צריכים, בני אדם בדרך כלל מתכנתים את החוזה, כן? אבל ברגע ששמו אותו, פרסו אותו ברשת האתריום, והפעילו אותו, אז החוזה הוא כבר אוטונומי. כלומר, אין יותר מגע יד אדם בשביל להפעיל את החוזה, זה נועד לזה, זה נועד לכך שכולם יסכימו על התנאים, ושבכלל אי אפשר יהיה לשנות לאחר מכן את ההתנהלות של החוזה.
אז אתריום משתמש באותה מערכת, או במערכת דומה למערכת של ביטקוין במאפיינים שלה, כדי לשמור על הסכמה מנוהלת ועל רמת אמון מאוד גבוהה בתוך מערכת, במקרה הזה מערכת חוזים.
נכון.
יכול לתת איזושהי דוגמה למנגנון שפועל באתריום או במערכת דומה?
האמת שהדוגמאות הכי גדולות זה איך אתריום מייצר את האפשרות לייצר עוד מטבעות חדשים. יש עכשיו גל מאוד גדול של תנועה כזאת לייצר מטבעות על בסיס אתריום.
עם שמות מאוד מעניינים.
כל מיני, השם הכללי לכל התחום זה ICO, כן, הנפקה של מטבעות חדשים. ואיך שזה עובד זה שאנשים שולחים אתריום לכתובת, והכתובת מנפיקה מטבעות חדשים שאפשר להשתמש בהם. או שאפשר גם לא להשתמש בהם, ברוב המקרים פשוט סוחרים בהם.
אז בעצם החוזה החכם שהאתריום משגיח עליו, הוא כמו תוכנה או שרת, שאני אעביר אליו מטבע אתר, והוא יבצע איתו, יעשה איתו משהו כמו להנפיק.
כן, אז זו דוגמה אולי קצת טריוויאלית, אבל הדוגמאות היותר מעניינות זה איך משתמשים בתוכנות כאלה, בשביל לייצר אמון באקוסיסטם שלמים, שאין בהם גורם מתאם, וזה כבר לא אמון רק בהזזה של מטבעות, אלא כבר תהליכים יותר מתקדמים. אני אתן דוגמה.
ופה רק כדי להבין, אנחנו יוצאים מהעולם של ביטקוין, והולכים לעולם של איך משתמשים באותה טכנולוגיה, לתאם גורמים שביומיום לא מתואמים ביניהם.
נכון, בדיוק. למשל, במערכת ביטחונית, אם אני עכשיו יצרן, ואני מוכר איזשהו חלק לצבא,
אני חברה ביטחונית ישראלית,
לדוגמה.
כמו החברות שכולנו מכירים ש... על פי פרסומים זרים, מוכרות נשק וציוד רלוונטי בעולם?
נגיד. ובעצם אני אמון על לתקן את הציוד הזה אם הוא מתקלקל, והייתי מאוד רוצה לדעת לתקן אותו לפני שהוא מתקלקל, אבל אני לא חשוף לכל האופרציה של הצבא, איך הוא משתמש במערכת הזו, זה סוד צבאי. אם עכשיו מטיסים את זה באפגניסטן או במדינה באפריקה, אני לא אראה מה קורה עם הציוד הזה. אז איך אני יכול לדעת מבעוד מועד, שהגיע הזמן להחליף ולתקן את הציוד, בלי שיש לי גישה למידע של האופרציות של אותו צבא. אז היום אנחנו יכולים להשתמש במערכות האלה עם איזשהו שדרוג שמאפשר גם לשמור על הפרטיות של האופרציות הצבאיות, זה בדיוק מה שאנחנו עושים, ובצורה הזאת, שהצבא בעצם ישלח כמו אינדיקציות של מה מצב הציוד, אבל בלי לחשוף את האופרציות שלו.
זאת אומרת, הוא שולח רק את המידע שמעניין את החברה המתחזקת לצורך העניין, ברמה מאוד גבוהה של אמינות, והוא יודע לסמוך על זה שמידע שלא צריך להיות משותף, לא משותף.
כן, אז זה כבר אבולוציה של בלוקצ'יין, זה נקרא Zero Knowledge Blockchain, זה משלב טכנולוגיית Zero Knowledge Proof עם בלוקצ'יין, ומה שזה עושה זה באמת לתת אמון בין גורמים שלא רוצים לשתף את כל המידע שלהם. שלא כמו בביטקוין או באתריום, שאתה שולח את הטרנזקציות, את המידע עצמו לכל הגורמים, פה כל אחד מאוד רוצה לשמור על המידע שלו, הבנקים מאוד חשוב להם לשמור על המידע, אבל הם ישלחו הוכחות לצדדים אחרים, ולא את המידע הגולמי. הוכחות באפס ידיעה זה נקרא.
הייתה לך דוגמה מעניינת קודם מעולם הקפה.
כן, נכון.
איך משקעות חמים קשורים לפה?
אז למשל, טריידרים שמשווקים פולי קפה, ברוב המקרים הם לא שמים את הכסף כשהם מייבאים את הקפה, הם הולכים לבנק ומקבלים מימון על הקפה הזה. אז הקפה יושב באיזשהו...
אתה יודע, אגב, שזאת הסחורה השנייה בנפח המסחר שלה בעולם.
זה לא מפתיע, אנחנו כולנו מכורים, כן?
הראשונה היא נפט, השנייה קפה.
בדיוק, זה, על פי זה נקבע הדולר והשימושים שלו. אז קפה שיושב עכשיו בתוך warehouse כזה, שעכשיו הגיע בנמל, הבנק שנותן לו מימון, מאוד היה רוצה לדעת שאותו סוחר לא כבר קיבל מימון על הקפה הזה מבנק אחר. זה אמצעי לעשות, למנוע פרוד של מימון כפול על אותם פולי קפה. זה קורה בתעשייה. אז זה בדיוק משהו שאתה יכול לעשות, באמצעות בלוקצ'יינים כבר מתקדמים, Zero Knowledge Blockchain, לדאוג שבין כל הבנקים יהיה תאום, שלא יהיה מימון כפול על סחורה, אבל חס וחלילה לא לחשוף את כל הפעילות המסחרית של כל בנק ובנק.
זאת אומרת, שיגיע סוחר ויבקש ממני אשראי, אני לא יודע מה הוא לקח ממי, אבל תהיה לי חתימה ברמת אמינות גבוהה מאוד, שאומרת, הוא לא לקח, או כן לקח אשראי ממישהו אחר כבר על אותה...
בדיוק. החתימה הזאת בעצם תהיה, יהיה לה רפרנס של מידע אמיתי, שמראה שהטריידר הזה לא לקח בעבר אשראי.
מדהים, כמות האנרגיה שהמין האנושי מוציא, כדי לוודא שאנחנו לא משקרים אחד לשני.
זה הבסיס.
אתה יודע, יש כאלה שאומרים שאחד הדברים שהובילו להתפתחות של המוח האנושי, זה לנסות לשקר בצורה שכמה שיותר לא יעלו עליך, אז כן.
אגב, המקום שאנחנו יושבים בו, פודקאסט ישראל ועושים היסטוריה, היה אחד הראשונים בישראל, שקיבל ביטקוין, ממש ממש בהתחלה. היום אם אני רוצה לקנות משהו בביטקוין, או באיזשהו מטבע מבוזר אחר, קריפטו קרנסי אחר, אם אני רוצה להזמין פיצה, יש לי מאיפה?
יש כמה מקומות, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות זה שיהיו לך ביטקוינים, והדרך הכי קלה שיהיה לך ביטקוינים זה פשוט לעבוד, כמו שאמרת, לעבוד ולהגיד אני מקבל ביטקוין כאמצעי תשלום. הדרך השנייה הכי קלה זה ללכת באמת לחלפן, להגיד הנה זה שקלים, תביא לי ביטקוין, וברגע שיש לך ביטקוין אז אתה כבר לא נמצא מוגבל לקנות את הפיצה שלך מעבר לרחוב, אתה יכול לקנות מה שאתה רוצה בכל העולם, זה בדיוק ה... מטבע של האינטרנט, כן?
אבל אני רוצה אותה חמה. מי בארץ מקבל ביטקוין?
יש בארץ כ-100 עסקים שמקבלים תשלום בביטקוין, יש שכונות מחשבים גדולה, נקראת פלונטר שמקבלת, יש כל מיני מסעדות, יש פרילנסרים, נותני שירות IT, זה די מגוון, יש לנו גם רשימה, מי שמעניין אותו, יחפש רשימת עסקים מקבלים ביטקוין בארץ, יקבל את העסקים האלה.
וזה, כשאתה אומר, יש לנו, זה באתר האיגוד?
אז כן, יש לנו למעשה וויקי של איגוד הביטקוין הישראלי, ששם זה מופיע.
למה הביטקוין צריך איגוד? חיפשתי אגב, לא מצאתי את איגוד היורו הישראלי או את מועדון הלירטה.
אז תראה, אז כמו שאמרנו, ביטקוין הוא מבוזר, כן? אין לו אמא ואבא, אז אם אין לו אמא ואבא, אז כולנו אמא ואבא שלו. אתה אמא ואבא, אני אמא ואבא, יונתן אמא ואבא,
ולמסע... באמת הרגשתי משהו מתפתח.
ולמסע הכוח של ביטקוין מגיע מהקהילה שלו, מהאנשים שתומכים בו, כי אם זה סתם יהיה הטכנולוגיה הזאת, ואף אחד לא ישתמש בה, זה לא כזה יצליח, ואין איזה מישהו, איזשהו חברה מאחורי זה שאמונה על השיווק והקידום והעזרה וכל זה, ולכן זה משהו שהתפתח מתוך הקהילה, מתוך רצון לנסות לעזור זה להתקדם ולהצליח, וכן, וזה מאמצים שהתחלנו עד מ-2011 להפיץ את הבשורה, וב-2013 בערך כבר הבנו שאת אותה עבודה לתמוך בכל התחום, צריך לעשות זה יותר פורמלי, יותר מסודר, בסקאלה יותר גדולה, וכן, ולכן כיום אנחנו קיימים כעמותה רשומה, שעובדת גם מול הרשויות, גם מול התקשורת, עושים פעולות הסברה, הדרכה, מפגשים, כנסים, תמיכה, טיפוח של הקהילה, כל מה שאפשר לעשות בשביל לעזור לזה להצליח.
מעניין, וככה לסיום, אם מישהו מהמאזינים שלנו הקשיב, שמע, או בפעם הראשונה, אם מישהו חי באיזושהי מערה, או שמע שוב על ביטקוין, והחליט שמה שהוא רוצה זה להיכנס לעולם הזה, ולקנות ביטקוין, להתחיל לסחור, מה עושים?
אז כן, אז השלב הראשון זה לחשוב שוב אם הוא באמת רוצה לקנות ביטקוין, כי יש תופעה די מדהיגה של אנשים ששמעו על ביטקוין, שמעו שהשער עולה, חשבו וואלה, יש פה הזדמנות לאיזשהו רווח מהיר, וקונים ביטקוין למרות שהם לא באמת מבינים אותו, למרות שהם לא מאמינים בחזון שלו, וזאת בעיה, כן, זה כלל חשוב בהשקעות, הוא להשקיע רק במה שאתה מאמין.
אני חושב שזה חותמת איכות טובה למטבע, מני. אנשים שקונים דולרים לא קונים את זה כי הם מאמינים בחזון הדולר, אלא כי הם קונים מכשיר מוניטרי, הם קונים כסף.
תראה, יכול להיות, אבל שוב, זה תקף לגבי כל דבר, גם ספציפית בביטקוין, אנשים שקונים את זה בלי להבין אותו, אז א', כנראה שגם ברגע שתהיה ירידה, ייבעלו וימכרו, וכך הם מזיקים גם לעצמם, גם מזיקים לשוק, כל הכסף הטיפש, זה מה שנקרא. לכן, הדבר השון, ללמוד על ביטקוין, יש מידע באינטרנט, יש מידע באתרים שלנו, יש לנו מרכז פיזי, שגרירות הביטקוין, באחוזת בית אחד בתל אביב, שאפשר לבוא לשם ללמוד עוד וכולי, וכן, ורק אחרי שבן אדם באמת עשה עבודה ולמד, והבין עם מה שיש לו עסק, והוא באמת מאמין בחזון לטווח ארוך של זה, רק אז לדעתי כדאי שהוא ישקיע, וכן, ואם הוא עבר את השלב הזה, באמת החליט, אוקיי, אני רוצה להשקיע בביטקוין, אז אוקיי, אז הדבר הראשון זה ליצור ארנק ביטקוין, יש כמה תוכנות למחשב הסלולרי, למחשב אני ממליץ על תוכנה שנקראת אלקטרום, לאנדרואיד יש מייסיליום, לאייפון יש ברד וולט, ברגע שהוא התקין כל אחד מהארנקים האלה, או יש גם הרבה אחרים, כן, אבל אלה המומלצים, אז הוא יכול להתחיל לקבל ביטקוין, ואז הוא יכול או לחפש אדם פרטי שימכור לו ביטקוין, או לפנות לאחד הגופים המסודרים, שעיקרים בארץ זה Bit2C ו-Bits of Gold, ושם יש להם אתר אינטרנט, הוא יכול לפתוח הזמנה, לעשות העברה בנקאית של שקלים, לקבל ביטקוין אליו לארנק. כמובן שאם מישהו שרוצה להיכנס לתחום, לקנות ביטקוין זה לא הדבר הכי שאפשר לעשות, אפשר, אם הוא בעל עסק, להתחיל לקבל תשלום בביטקוין, אם הוא סתם מתעניין, הוא יכול פשוט להמשיך ללמוד, יש גם הרבה יזמים בתחום שמקימים כל מיני חברות, גם פה זה גם באופן יותר כללי בתחום של הבלוקצ'יין וטכנולוגיה, למצוא עוד ועוד שימושים לטכנולוגיה הזאת.
ובאמת, אם מתעניינים בתחום, בשימושים הנוספים, ישראל הופכת להיות איזושהי מעצמת בלוקצ'יין קטנה, ואם נגיד את מתעניינת, את ריאלית ורוצה לבוא להיכנס לתחום הזה של בלוקצ'יין וללמוד עוד, זה מאוד מומלץ, זו תעשייה שמתפתחת בקצב מסחרר, ואני יכול רק להמליץ ללמוד, להיכנס לעומק, להכיר את כל הפרטים של איך הטכנולוגיה הזאת עובדת, ואת השימושים השונים שלה, זה תחום שרק הולך לצמוח.
מתאים לאנשי תוכנה, לאנשי מתמטיקה, איזה תחום?
אני חושב שאנשים שזה מתאים להם מזהים את עצמם, כלומר, כשהם שומעים על הפתרון היפה לבעיה המורכבת, בין אם זה trust מבוזר, ובין אם זה zero knowledge proof, להוכיח למישהו משהו בלי לספר את המידע שעליו ההוכחה מבוססת, זה תחומים שהם בפרונט של מה שקורה בקריפטוגרפיה, וזה אחת הפעמים הראשונות שקריפטוגרפרים, קריפטוגרפיה מתקדמת, מוצאת שימושים כל כך פרקטיים ומיידיים, בכל התעשיות הגדולות בעולם.
אוקיי, מאזינינו, הורידו ארנק למכשיריכם, קנו, קרו, או התחילו לקבל על העבודה שלכם ביטקוין או קריפטו-קרנסי מהמבחר שנמצא. כמובן, העמיקו עוד בנושא.
היום אני, למשל, כשאני אוכל בצהריים, אני משתמש בבלוקצ'יין, יש חברה בארץ שנקראת קולו, אז אני ממליץ לכם לנסות קריפטו-קרנסי בזה שפשוט תיקחו שקלים של תל אביב ויפו, ותשתמשו בזה למסעדות.
מקבלים את זה בכל תל אביב?
בהרבה מאוד מסעדות כבר.
מטבע שמשמש רק לתוך האזור שלנו.
כן, זה דוגמה לשימוש שממחישה לאנשים איך נראה מטבע דיגיטלי מבוסס על אותה טכנולוגיה.
אנחנו חייבים לחזק את הערך שלו כדי שנוכל להתחיל לסחור מול ראש העין.
ראש העין אתה רוצה.
יש להם מטבע?
למה לא אמרת פתח תקווה?
פתח תקווה בטוח יש להם מטבע. אני רוצה להתקדם מעבר לזה. מני רוזנפלד, תודה רבה.
תודה לך.
יונתן רואש, תודה רבה.
תודה רבה.
היה תענוג, אני למדתי המון והגעתי עם קצת ידע, אני בטוח שהמאזנים למדו הרבה. אפשר למצוא פרקים נוספים ופודקאסטים נוספים באתר הבית של עושים טכנולוגיה ושל עושים היסטוריה, runlevy.com. אפשר להגיב למה ששמעתם בטוויטר, בפייסבוק ובinfo@podil.net. יש לנו גם תא קולי, 03-374-1907, ואתם מוזמנים להצטרף אל רשימת התפוצה שלנו גם בוואטסאפ. צריך בשביל זה לשלוח הודעה ל-050-39-39-755. זאת רשימת תפוצה בוואטסאפ, והפעילות בה מפתיעה את כולם. תודה רבה לשניכם.
תודה.
עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
פינת ה-Machine Learning של General Motors. GM מפעילה מרכז פיתוח גדול בהרצליה ומגייסת חוקרים, אלגוריתמאים ומהנדסים לפיתוח המכוניות האוטונומיות של העתיד. איתנו אפרת רוזנמן, שהקימה ומנהלת ב-GM את קבוצת Cognitive Driving. הקבוצה מפתחת סוכן, מוח של רכב אוטונומי. אחד הדברים הייחודיים ב-GM הוא שהם מכוונים אל השמיים. הטכנולוגיה שהקבוצה של אפרת מפתחת היא כמו טכנולוגיית החלל בעולם הרכב. במובן הזה שהם מפתחים באמת באמת בשביל העתיד. הקבוצה נוגעת בכל המרכיבים שיוצרים רכב אוטונומי. הרכב עצמו, מערכות החישה, מערכות הבקרה, בעצם כל מה שמסביב. אהלן אפרת.
היי.
כשדיברנו מקודם, אמרת שאתם עוסקים בגדול בשני אתגרים מרכזיים. האתגר הראשון קראת לו decision making and planning. ואני מתפלא, למה הרכב צריך יכולת לקבל החלטות ולעשות תכנון?
אז אמרנו שאחרי שאנחנו מבינים מה קורה מסביבנו, שהרכב, שזה האתגר הראשון שצריך לדבר עליו, שהוא בעצם לבוא עם כל הסנסורים ולראות, כמו שאנחנו רואים בעיניים, שהמכונית תבין את העולם מסביבה. וזה אתגר גדול, אבל הוא יחסית בוגר, הוא יחסית מצ'ור בתחום הזה של machine learning. יש לו עדיין דברים שחסרים ואתגרים שהם ה-20% הנוספים, שהם ה-20% הקשים, שזה אומר לדעת עד כמה אתה בטוח במה שאתה עושה, ובעצם לדעת עד כמה הפרספשן שלך באיכות טובה. אבל בוא נניח שיש לנו פרספשן, עכשיו אנחנו צריכים להחליט איך לנהוג. וזה אומר שלא רק, אנחנו בעצם צריכים לתכנן איך אנחנו מתקדמים על הכביש, ולהבין, לעשות איזשהו מסע ומתן, עם אנשים אחרים בכביש, או עם ילדים, או גם הולכי רגל, גם רוכבי אופניים, בעצם לדעת להבין איך אנחנו יכולים, אם אנחנו רוצים לעבור נתיב, שיתנו לנו לעבור נתיב, לסמן לנהג לידינו שאנחנו רוצים לעבור נתיב, להבין שאנחנו צריכים לתת איזה פוש קטן, ולהיות קצת אגרסיביים כדי להתקדם, להבין מתי זה כדאי לעשות, מתי זה לא כדאי לעשות, ובעצם עוד כל מיני החלטות כאלה שהן תלויות לא רק בנו. אנחנו רוצים לדעת לזהות, למשל, אם אנחנו רואים ברחוק אופנוע, לדעת שהאופנוע הזה כנראה יטוס קדימה, כי הוא מהיר, כי הוא אופנוע עם נזנג פרוע, ואנחנו צריכים לראות מי יושב ברכב, ולפעמים אפילו לפי מודל הרכב להבין מה, איזה התנהגות צפויה. וכל הדברים האלה הם דברים שהם קשורים באינטראקציה שלנו עם העולם, ולא רק בהבנה שלנו של מה שאנחנו רואים.
זאת אומרת שהרכיב הראשון של perception, הוא מה שיגיד לי מאחוריך אופנוע, או מלפניך הולך רגל, או ילד מגיע מצד שמאל במהירות כזאת וכזאת. ואם אני מבין נכון, יש כאן עבודה, אבל בגדול העולם כבר מכיר את זה.
נכון, אנחנו מכירים. פחות או יותר. יש הרבה אנשים יגידו לך שיש הרבה אתגרים, וצריך להזכיר כאן רק את האתגר של קוסט, לעשות את זה בזול, לעשות את זה לא על GPUs, אלא על CPUs, יש לזה הרבה אתגר. האתגר הוא, בוא נגיד שהאתגר פה הוא הנדסי. Okay, האתגר הוא הנדסי. בצד השני של מה שדיברנו ב-decision making, האתגר הוא מחקרי. כי אתה צריך לדעת, כדי לעשות את מה שדיברנו, negotiation ותכנון, אנחנו צריכים לדעת לעשות חיזוי לעתיד בעצם. כן, אנחנו עכשיו עושים prediction, מה שנקרא.
זאת אומרת, לא רק שהרכב יבין מה נמצא מסביבו, אלא הוא ידע להניח מה הדבר הבא שהולך לקרות, כדי לקבל החלטה מה לעשות.
נכון, וכאן אמרנו שזה לא רק מה הולך לקרות עוד 100 מילי שניות, אלא מה הולך לקרות ממש כמה שניות קדימה, שזה חיזוי ארוך טווח מבחינתנו.
מה שבשיעורי נהיגה קוראים ניתוח מצבי תנועה.
בדיוק, בדיוק, אתה בעצם אמור לעשות, ללמד את האלגוריתם שלך, או ללמד את הסוכן שלך, כל מה שאתה יודע, למדת בשיעורי נהיגה, וכל מה שכולם למדו בשיעורי נהיגה, ובעצם הכל ביחד לשים במוח אחד, ועכשיו זה יהיה סגור שם.
איך אפשר לגרום לאלגוריתם, למחשב, לא רק להבין מה הוא רואה, אלא גם לנחש מה הדבר הנכון לעשות?
אז קודם כל זו שאלה מצוינת, וזה בעצם האתגר הכי מעניין כאן, זה בעצם אנחנו רוצים ללמד אותו מה שנקרא driving policy, אוקיי? אנחנו רוצים שהוא יאמץ לעצמו driving policies, ולא רק אחד, כל מיני, וזה גם יכול להיות אחד כאן בישראל, ואחד אחר בהודו, ופוליסי אחר כמובן בין עירוני, ובתוך העיר, ואם יש לך כיכר, אז אתה צריך ללמוד הרבה מאוד policies, וזה בעצם השיטה שלנו שמתעסקים כאן, קודם כל יש כל מיני היררכיות של החלטות שצריך לעשות, אבל כאן הטכנולוגיה היא בדרך כלל מה שאנחנו קוראים reinforcement learning.
reinforcement במובן? במובן של חיזוק, כמו בפסיכולוגיה?
reinforcement learning זה במובן של אינטראקציה בעצם. אני לא יודעת אם זה בא מחיזוק, אני לא יודעת בעצם איפה בא מילה דווקא reinforcement learning, אבל זה מדובר בטכנולוגיה שבה יש אינטראקציה של הסוכן עם סביבה, והסוכן עושה actions, פעולות, ומקבל reward, כאילו מקבל איזשהו תוצאה, איזשהו פרס או עונש על מה שהוא עושה, ומזה הוא לומד. אז הוא עושה אינטראקציה, ובטכנולוגיה הוא לא, הוא מנסה, ואז הוא רואה...
ראיתי את זה בתוכנות שמשחקות משחקים, מריו ברוורס וזה, תוכנה שרצה הרבה פעמים על המשחק, עד שהיא מצליחה לסיים את השלב, כמו ילד עם נינטנדו.
נכון, אתה צודק מאוד, באמת ההצלחות שהיו ל-reinforcement learning בשנים האחרונות, הן מאוד מאוד מרשימות, ואפילו מרגשות. אנחנו מכירים את התוצאות עם האטארי, שמצליחים לשחק משחקי האטארי, כל מיני סוגים ברמה שהיא הרבה יותר טובה מ-human level, המחשב ינצח בגו, היום שזה משחק סופר מסובך, המחשב יודע להטיס הליקופטר, הליקופטר ניסויי, זאת אומרת לא הליקופטר אמיתי, אבל יודע כבר להטיס הליקופטר, ויש עוד הצלחות של reinforcement learning, והקהילה כל כך מעודדת מהדבר הזה, ובעצם לוקחת את reinforcement learning היום לעולמות אמיתיים, מתחילות לקחת לעולמות אמיתיים, שזה מקום מאתגר יותר, בגלל התוצאות שיש, בגלל שבעולם אמיתי יכולים להיות גם סכנות, וצריך בעצם להוסיף לכל הדבר הזה, גם מה שאנחנו קוראים safety constraint. אוקיי? לבוא בעצם לדעת איך אנחנו מכניסים בנוסף לכל הלימוד הזה גם אילוצים של בטיחות. כי בסוף בטיחות זה top priority כשבאים לרכב. אז זה בעצם האתגר שאנחנו לוקחים גם את reinforcement learning ומלמדים את המכונה לעשות את זה בפני עצמו, אתגר מדעי אמיתי, ולזה להוסיף גם את כל הנושא של safety.
אני יודע מהמשחקי מחשב, שעד שהרובוט הצליח פעם אחת לסיים את המשחק, היה צריך לרוץ דרך השלב בערך 10,000 פעמים, עד שהוא סיים אותה טוב, בטח הרבה יותר מזה.
נכון.
אם זה מריו, נורא קל לעשות את זה. איך עושים את זה כשבאמת צריך להוציא אנשים לכביש?
נכון. אז קודם כל זו שאלה מצוינת. כל התחום הזה של machine learning, זה לא בא בחינם. machine learning, אנחנו מלמדים את המכונה עם המון המון דאטה. זה data driven, אוקיי? שגם בפרספשן, כדי ללמד, לא מדובר על 10,000, מדובר על מיליונים ומיליארדים של דוגמאות שצריך בשביל להגיע לרמות ביצועים נכונות וטובות. כנ"ל ב-reinforcement learning, אבל ב-reinforcement learning, בגלל שאנחנו באינטראקציה עם הסביבה, אנחנו צריכים סימולציות. אנחנו לא יכולים עכשיו לנסוע billions of miles, כדי בעצם ללמוד דברים ולעשות שגיאות בכביש, כאילו לנסות לעבור נתיב וקצת להתנגש, עד שנלמד לי. אנחנו לא יכולים לעשות כזה דבר. אנחנו חייבים את כל התהליך הזה של הלימוד לעשות בסימולציה. וזה באמת אתגר גדול, איך לבנות סימולציות ריאליות, שבהם אנחנו יכולים להכניס סנריואים ולהרעיש אותם ולעשות אותם מגוונים ומעניינים ולייצר הרבה מאוד מיילים וירטואליים אנחנו קוראים להם כדי שנוכל להתאמן וכדי שנוכל אחר כך לבדוק גם את התוכנה שלנו, כי בסוף אנחנו עושים תוכנה, כאילו בסוף המוצר הוא מוצר תוכנה, אנחנו הרי לא בונים פה את הרחבים, אנחנו רק מתקינים אליהם את הערכה שקשורה לסנסורים, ואת כל השכל שלנו, את השכל שלהם בעצם, ואנחנו צריכים את כל הדבר הזה לבדוק כל גרסה, לבדוק מחדש, אז מה?
מה זה מיילים וירטואליים? אני לוקח את התוכנה החדשה, מכניס את הרכב לתוך אולם ומקרין לו על השמשה סרט של נסיעה?
אז אפשרות אחת, זה, מה שאתה תיארת עכשיו, זה בעצם סימולציה שלמה, גם של הפרספשן. זוכר שדיברנו על פרספשן ורינפורסמנט, אתה עכשיו אומר, אם אתה מקרין לו הכל, אז הוא יצטרך לדעת, הוא יצטרך לעשות גם פרספשן וגם decision making. אפשר לעשות רק, אם רוצים לבדוק רק ולפתח רק את ה-decision making, אז מתחילים מעולם שאתה מזריק לו לא את ה... לא תמונה, אלא אתה מזריק לו, פה יש לך מכונית, פה יש לך כביש, הנה המפה, אתה, על המפה הזאת, זה הסנריו, ואתה יכול לעשות את הסנריו הזה צפוף, קשה, המכוניות יכולות לנסוע מהר, לאט, אתה יכול להוסיף הולכי רגל, מה שאתה רוצה, ועכשיו תתנהג בתוך זה, נראה אותך מתנהג, אתה אומר לאחרים גם איך הם התנהגו, הם יכולים להתנהג כמו רכב אוטונומי, הם יכולים להתנהג כמו רכב לא אוטונומי, אתה יכול להכניס נהג אחד שהוא נהג פרוע, אתה יכול להכניס נהג אחד שהוא נהג סבתא זקנה שלו זזה, אתה יכול להכניס כל מיני דברים, ואתה נותן לזה, ואז אחר כך אתה מוסיף עוד ועוד ועוד דברים. אז איך לעשות את זה? וזה מה שחלק מהדברים שאנחנו מפתחים, אנחנו מפתחים לעצמנו את מה שאנחנו קוראים סנריומים וסימולציות וסביבות, כדי שנוכל להריץ בתוכם את האג'נטים שאנחנו מפתחים ולבדוק אותם ולראות את הביצועים.
נשמע מאוד מעניין, גם המונח של virtual miles, כשאפשר יהיה להמיר אותם לטיסות, תגידי לי, חסרים לי כמה מיילים. אפרת רוזנמן, מנהלת קבוצת Cognitive Driving ב-General Motors.